ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורי גמרא המבוססים על הש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה, סוגיית הגמרא דרך שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום בבא בתרא דף חף א'. אמנם אמרנו דף חף א', אבל אנחנו נתחיל מהמשנה שהיא נמצאת 8 שורות מסוף חף עמוד ב'. המשנה: חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישון מכל הנכנסים ומכל היוצאים. אחד מתושבי החצר יכול להתנגד להימצאות חנות באותו חצר בגלל כל הקליינטים, הלקוחות שבאים מבחוץ ומרעישים. אבל עושה כלים יוצא ומוכר בתוך השוק ואינו יכול למחות בידו ולומר אין יכול לישון לא מכל הפטיש ולא מכל הריחיים ולא מכל התינוקות. הסיפה של המשנה מתארת עשיית כלים שיתבצע בתוך חציר, והדיירים האחרים לא יכולים למחות נגד הרעש שנגרם הפטיש או הריחיים. ובספה, בסוף המשנה כתוב ולא מכל התינוקות, זה הווה מינה כעת, והוא גם יש שורש של קושיית בפתיחת הגמרא, שההווה מינה שאלו תינוקות שבאים לקנות יין, לקנות מאותו חנות בחצר. וכאן כתוב התושבים, הדיירים האחרים לא יכולים להתנגד בגלל הקולות האלו. אנחנו עכשיו, לפני שנקרא את הגמרא, לפני לשוליים, יש לנו בצד נושא, וכתוב ליישב הסיפה עם הרישה בעניין מחאה מפני קולותיהם של הנכנסים לחצר. הגמרא: מהי שנה רישה ומהי שנה סיפה? למה ברישה ראינו שדיירים יכולים למחות מכל הנכנסים ובסיפה לא יכולים למחות? אמר רבי, סיפה הטען לחצר אחרת. כלומר, מי שנמצא בחצר זה לא יכול למחות נגד מי שמוכר יין ושמן בחצר אחרת. אמר לי רבה, אי הכי, ותני חצר אחרת מותר. זה לא כתוב. אלא אמר רבה, אנחנו ממשיכים בראש דף חף א', סיפה הטען לתינוקות של בית רבן ומתקנת יהושע בן גמלה ואילך. הסיפה של משנתנו בכלל לא מתייחס ללקוחות שבאים לחנות, אלא משהו אחר לגמרי. הם ילדים, אנחנו קוראים להם תינוקות של בית רבן, שבאים ללמוד תורה, כפי שרש"י מציין, למרות שהם גם כן הם באים מבחוץ, בדומה למקרה של החנות ש מדובר בלקוחות שבאים מבחוץ, שם בחנות הדיירים של החצר הנוכחי יכולים להתנגד. אבל אם ממוקם איזו תלמוד תורה או בית ספר ללימוד תורה בחצר, וזה מושך אליו ילדים מבחוץ, הדיירים אחרים לא יכולים למחות. והמציאות של בית ספר מקומי כזה היא תופעה שהיסטורית מתקנת יהושע בן גמלה, מי הוא זה ומה זה, אנחנו נלמד בהמשך הגמרא עוד יותר עליו, מתי הוא הופיע היסטורית. אבל מבחינתנו, על פי דבריו של רבא, הסברנו את סיפה של המשנה, שמדובר בתינוקות של בית רבן, ותושבי החצר האחרים לא יכולים למחות נגד הופעתם אצל המלמד, אצל המורה. עכשיו מילה אחת או שניים בעניין מבנה הגמרא. רואים, קודם כל יש קטע שמופיע בסוגריים. אני תמיד ממיץ לפני שמתקדמים בגמרא רק לתפוס מבט על, מבט מעוף נקרא לזה, לראות אורך הקטע שבסוגריים, כמעט חצי עמוד. מיד אחריהם מופיע צורת בית, ואנחנו נתייחס לזה עוד מעט. בתוך הקטע שבסוגריים, רב יהודה בשם רב מופיע עם נקודה ארוכה, שזה בא להסביר מה זה מתקנת יהושע בן גמלא ואילך. אחרי הסוגריים המילה מיטיבי מופיע בצורת בית. בצד בשוליים יש לנו מבנה, וזה מסביר מה תפקידם של הצורות האלו. קושיות על, כתבנו בשוליים, קושיות על תשובת רבא בראש העמוד. מה רבא אמר? שמשנתנו שאומרת אתה לא יכול להתנגד למה? תינוקות, כוונה תינוקות של בית רבן. הגמרא מביאה כאן מקורות, דמשמע דבני חצר יכולים למחות שלא יהיה אצלם מלמד תינוקות. אז אחרי ששמענו את רבא בראש העמוד, אם נדלג על הקטע שבסוגריים יד ונעשה רק לדוגמה אחת מהם, בית מספר אחד, מיטיבי, אחד מבני חצר שביקש לעשות, הוא רוצה להיכנס לתחום, לתחום כזה, רופא, אומן וגרדי, ומלמד תינוקות. אחד מהם, רופא זה מוהל, אומן זה מקיז דם, גם בתחום הרפואה, גרדי הוא הורג בדים, ומלמד תינוקות. בני חצר מעקבין עליו, יכולים למחות, אבל לא, לא רוצים. ורשי מוסיף, מבני הקול, גם הרש נוצר מבני הקולות. אז זה קושי על תשובתו של רבא. הגמרא עונה, אך במה יסקינה, בתינוקות דעקום. מה שכתוב מלמד תינוקות, זה לא בית ספר ללימוד תורה. זה מוסד חינוכי עבור ילדים עובדי כוכבים ומזלות. ואתם רואים את הבית מספר שניים, מביא מקור, וגם שם מוזכר מלמד תינוקות, והגמרא תענה אותו תשובה גם לקושיה השנייה. אחר כך נחזור על זה עוד פעם. כעת, מאחר שמבנה הגמרא בתקווה היא ברורה, נמשיך. בשורה שנייה הזכרנו שיש יש תופעה או מציאות של בית ספר תורני, לימוד תורה בחצר של אנשים. וכאן אנחנו נראה רקע לכל זה. ובצד אגב יש לנו נושא, וכתבנו תקנת רבי יהושע בן גמלא שיהיה חינוך לתורה נגיש לכל אחד מילדי ישראל. ובמבנה, כי אנחנו עוד מעט נראה צורת הרגש, הם אצלנו בסוגיה הם שלבים עד שבא רבי יהושע בן גמלא ותיקן תקנתו. גם כן הדגשה מפס כפול, מהי דרוש? זו התייחסות לפסוקים במסגרת התקנות או השלבים האלו. הגמרא, דאמר רב יהודה אמר רב ברם, באמת זכו אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שמלא הוא נשתכח תורה מישראל. זה תיאור נשגב, שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למי תורה. מה היו דורשים בהתחלה? הפסוק אומר, ולימדתם אותם. זה פסוק די מפורסם, מפרשה שנייה של קריאת שמע, כתוב שם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. ואיך מבינים ולימדתם אותם? ככה, ולימדתם אתם. בתורה, זה המילה אותם, נכתב א', ת', מ'. אז במחת ניקוד אפשר לקרוא את זה ולימדתם אתם. למי פונה התורה? כתוב את בניכם, אז התורה פונה לאבות, שהאב עצמו מצווה ללמד את בנו. אז יופי, מי שיש לו אב מסודר, מי שאין לו אב מה יהיה? התקנו שיהיו מושיבים למדי תינוקות בירושלים. מה דרוש? כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. ועדיין מי שיש לו אב היה מעלו מלמדו. מי שיכול לדאוג לילד, אז היה לוקח את הילד שלו, הבן שלו, לשם. מי שאין לו אב, לא, היה עולה ולמד. אז שוב פעם, אוכלוסייה שלמה של ילדים, מסכנים, לא לומדים תורה. התקינו שיהיו מושיבים בכל פלח ופלח ומכניסים אותן כבן 16, בן 17. בפלח זה חלוקת נקרא זה מלכות. בכל פלח יכול להיות כמה מדינות, אז פלח הוא אזור מרחב. אז השלב הבא, כשהתעוררו לבעיה של ילדים שאין להם אבות שיקחו אותם לירושלים, אז עשו תקנה שהושיבו, יוגנו מלמדי תורה בכל פלח ופלח, ו ילדים בני 16-17 היו נכנסים למסגרות האלו. ומי שהיה רבו כועס עליו, מבעית בו ויצא. נשמע מוכר אולי? התופעה של מה שנקרא גיל הנערות, לפעמים אומרים עליהם איזו ביקורת, אז יש כאלו שמקבלים את הביקורת, יש כאלו שנמאס להם לשמוע את זה, אז מה עושים? מבעטים ויוצאים. עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן, שיהיו מושיבים למדי תינוקו בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסים אותן לא 16-17, צריכים לתפוס את הילד יותר בגיל יותר מוקדם, בגיל יותר צעיר, כבן 6, כבן 7. רק לציין שלאלו התכוונה הגמרא את דבריו של רבא בראש העמוד. אז אלו הם התינוקות שלפי רבא שמוזכרות בסוף המשנה, שכאן מושיבים שם מלמד לילדים, והם באים לחצר, אז השכנים, הדיירים האחרים לא יכולים להתנגד. יש פה פס כפול והתייחסות אליו בשוליים במבנה, עצות חינוכיות שנתן רב לרב שמואל בר שילה כשהוא היה מלמד תינוקות ידוע. הגמרא, אמר לי רב לרב שמואל בר שילה, אגב הגמרא התייחסה אליו לאל דף ח' עמוד ב' 14 שעות מהסוף שם. אז אמר לי רב לרב שמואל בר שילת, עד שיט לא תקביל מכאן ואילך קביל ואס פילי כתורה. עד שהילד יהיה בן 6 אל תקבל אותו לכיתה, מכאן ואילך תקבל אותו ואספי, אספי כוונה מספי זה לשון לאחים, לאחים בהמות, ואספי לכתורה. נסתכל מיד ברשימה את מעצתו של רב, שורה שלישית בקצרות, ואספי להאכילהו והשקהו תורה בעל כוחו. אגב המילה בגמרא כתורה זה שור, לא להתבלבל פה. אז תאכיל את הילד, רשי מסביר, תאכיל אותו תורה, וכתוב בעל כוחו, כ שור שנותנים לו עול על צווארו. זה כמו שמכריחים את השור למשוך את המחרישה, על ידי זה שמחברים אותו דרך עול סביב הצווארו, וזה מחובר למחרישה, כך לטפל או כך ללמד את הילדים. כאילו לא צריכים לחכות עד שהילד בן שש יגיד אני רוצה ללמוד. ויש ברבנו גרשום מה הוא אומר ממול, ויאספי לי כיתור, כלומר תן עליו עול תורה כמו לשור זה שאובסים אותו בעל כוחו ומכניסים בו המאכל כדי שישמן, כך הכניס בו בילד תורה. אז לפי רבנו גרשום הדימוי לשור זה צורת האכלה של השור, וירשי זה המשל הוא לעול ששמים על השור. חזרה לגמרא, וימה לרב, לרב שמואל בר שילת, כי מחית לינוקה, זה נושא גם שעליו דובר הרבה בציבור הרחב, הנושא של הקעת ילדים. מחית זה להקות. אז הוא אומר, כשתחליט להקות ילד בתור מורה שמכה את הילד, לא תמחי אלא ברקתא דמסנא. האמת היא, זה מכה קלה מאוד, זה לקחת להקות אותו ברקתא דמסנא. רש"י כותב ברצועות של מנהלים, כלומר מה שחשוב לא האמצעי אלא מכה קלה שלא יוזק. נמשיך בגמרא, דקרי קרי, אם זה מועיל לגרום לו ללמוד, קרי לקרוא, טוב, זה לא קרי. מה אם הילד לא, עקב זה לא מגיב, לא קורא, לא משנה, אל תעיף אותו משם, מהכיתה. להווה צוותא לחברי, רש"י, להווה צוותא לחברי, אינך זקוק ויסרו יותר מדי ולא לסלקו מלפניך, אלא ישב עם האחרים בצוותא. וכאן העיקר, וסופו לתת לב. אם נתייחס לילדים בצורה כזאת, יש תקווה בסוף. כפי שאמרנו מקודם, עכשיו אנחנו פונים עם קושיות על הדין של רבא, או הסברו של רבא במשנה. רבא הסביר שההתר של המשנה של אי אפשר למחות נגד תינוקות, לא תינוקות לקוחות שבאים לחנות, זה תינוקות של בית רבן שבאים לחצר ללמוד. מטיבי, אחד מבני חצר שביקש לעשות, הוא החליט להתפרנס מלהיות רופא, זה מוהל, אומן זה מקיז דם, גרדי הורג בדים, הוא מלמד תינוקות. בני חצר מעקבים עליו, יכולים לעקב, ורש"י אומר, בני שמרבה להם קול נכנסים ויוצאים. זה נגד מה שרב אמר, תשובה, אך במאי עסקינן, בתינוקות דעקום. זה לא מדובר בילדים שבאים ללמוד תורה. תשמע, שניים שיושבים בחצר, הוא ביקש אחד מהם לעשות רופא ואומן וגרדי ומלמד תינוקות, חברו מעקב עליו. זה מקור אחר, נשמע די דומה למקור הקודם, אבל שוב פעם מוזכר שמלמד תינוקות, השכן יכול לעקב. החינמי הגמרונה בתינוקות דעקום. תשמע, מי שיש לו בית בחצר השותפים, הרי זה לא יזכירנו לא לרופא ולא לומד ולא לגרדי ולא לסופר יהודי ולא לסופר רומאי. אם אדם רוצה למצוא דייר לבית שלו בחצר, חצר שיש עוד בתים שם, הוא לא יכול להזכיר את זה בין היתר למה שכתוב בו, והדגשנו עם כפקוף, סופר יהודי. יש להבין את הביטוי הזה, סופר יהודי, כמו שרש"י אומר, מלמד תינוקות. קושיה על רבא. תשובה, הכי במאי עסקינן, בסופר מטה. מה זה סופר מטה? רש"י אומר בסוף המטה, מלמד תינוקות העיר ומושיב מלמדים תחתיו, והוא מורה את כולם איך יעשו, ויש שם קול גדול. הוא, האדם הזה הוא בהכשרתו, הוא באמת מלמד תינוקות, אבל בין היתר הוא אולי נקרא לזה, יש לו משרה ממשרד החינוך להיות מנחה מורים. הוא כך הדגשנו עם הקפקוף ברשי, מושיב מלמדים תחתיו. הוא מלמד את המלמדים איך ללמד, מנחה הוראה. או, זה כבר סיפור אחר, זה יש הרבה, רשי אומר יש שם קול גדול, אבל נראה ואני יודעתי לפי רשי, מעבר לבעיה של הקול גדול, זה לא מדובר פה בלימוד ילדים עצמם, הוראת של תורה ישירות לילדים. אז במצב כזה באמת אפשר להתנגד. אמר רבה, יש משולש, וזה מושך את תשומת ליבנו לשוליים בצד. נושא, מבנה המשולש מציין מימרות של רבה בנושא חינוך. המשולש מדי פעם יופיע בצורה הפוכה, מקומות שרב דימי חולק עליו. אז יש כאן מספר מימרות של רבה, כפי שאמרנו בעניין חינוך. בשתי נקודות נראה רב דימי חולק על רבה. הגמרא, נאמר רבה, מתקנת יהושע בן גמלא ואילך. אגב, לא אמרנו מבחינת מיקומו היסטורית, אבל יהושע בן גמלא היה בתקופת בית שני, בית המקדש השני, קטע נגל לזה השלהי תקופת בית שני. אז רב אומר שמתקנת יהושע בן גמלא ואילך לא ממתינה ינוקה ממטה למטה. אם כבר, אם הוא תיקן שיש שיהיו מקומות לימוד תורה מקומיים, אז אל תטלטל, לא לטלטל את הילד, לא להסיע את הילד מעיר לעיר. רשי באמצע עמוד בערך אומר לא ממתינה ינוקה ממטה למטה, ללמוד מיום ליום, זה הסעה יומי למרחקים, שמה יוזק בדרכים שהשטן מקדרג בשעשתה הסכנה, שנאמר פן יגנו אסון, אלא יוכל לחוף בני אותו מטה להושיב מלמדי תינוקות. אז אם יש מצב שיש עיר שאין בו מלמדי תינוקות, ויש ילדים שחשבו אולי להסיע אותם מעיר לעיר באופן יומי, לא, הם צריכים להתארגן ולחוף את שני את העיר, לסבסד, להסיק מלמד תינוקות. הגמרא ממשיכה, אבל מבית כנישתא לבית כנישתא ממתינן. אם מדובר בתוך העיר ויש רצון להסיע את הילד מבית כנישתא, בעצם זה בית כנסת, אבל רואים בהרבה מקומות בשעה שבית כנסת היה גם מקום הלימוד, מקום ההוראה של ילדים קטנים. אז אם זה עניין של יש לך, יש בית כנסת צמוד אליך ואתה רוצה להסיע את הילד לבית כנסת יותר מרוחק, כל אחד עם השיקולים שלו, זה מותר, זה יכול, זה לא אסור לעשות. אבל מה? גם לזה יש הגבלות. והיא מפסיק נערה, אם בין איפה שאתה נמצא והבית כנסת השני יש נהר, אז לא מעבירים את הילד בנהר כדי להגיע לבית כנסת השני. והיא עיקה תיתורה ממתינן. אם יש תיתורה, זה גשר רחב, אז אפשר. והיא עיקה גם ללא ממתינן. אם יש אפשרות לעבור את הנהר, אבל זה על ידי גם לה, זה קרש צר, זה מסוכן, אז לא ממתינן. ואמר רבה, סך זה עניין של מספר, סך מקרי דרדקי, זה מספר הילדים הרואים למלמד אחד, למורה אחד, 25 ינוקי. אה, ואי איקה חמשן, אם יש 50 ילדים, מודבין אנטרי, אז מעסיקים שניים. יש הערה בתוספות למטה בסוף העמוד, סך מקרי דרדקי 25 ינוקי, אבל פחות מכאן אין בני העיר יכולים לחוף זה את זה, להזכיר להם מלמד. אז המספר 25 זה מספר מספר חשוב, פחות מכאן אי אפשר לחוף אחרים להסיק מלמד מקומי. אבל אם כפי שהרב אומר, אם יש 50 ילדים, אז אפשר להסיק מורה שני. ואי איקה 40 מוקמינן ריש דוכנה ומסיין לי ממטה, אם יש 40 ילדים, אז אמנם מלמד מדופלם לא מעסיקים, אבל ריש דוכנה כן. רשי, ריש דוכנה שומע עם התינוקות מפי המלמד וחוזר ומשגירו, משהו לשון שגור בפיו, ומשגירו בפי התינוקות, ואותו ריש דוכנה נותר שכר. זה הוא מין מה שבמסגורות אחרים קוראים לזה, הוא חוזר, הוא חוזר עם הילדים את הנלמד, ובמיוחד אחרי שהוא עצמו שמע מה המורה לימד. נמשיך בגמרא, וגם הרבה, היי מקרי אינוקי דגריס, ויקח הנה דגריס תפי מיני. יש כאן שניים. הוא מקרי אינוקי שהוא גריס, זה מלמד, כוונה מלמד חומר. ויש אחר שמלמד יותר. לא מסלקינן לי. לא מסלקים את הראשון, לטובת השני. למה? דילמה אתי להתרשולי, ורשי מסביר, דילמה אתי להתרשולי, יתפאר בליבו, אותו שני יתפאר, שאין כמותו, אני אחי אחי, ויתרשם מן התינוקות, ולא יירא שמה יסלקו, מאחר שהדיבו אותו, אז הוא מתנפח. נמשיך בגמרא. רב דימי, הוא חולק על רב, רב דימי ננהרדה, אמר, כל שכן דגריס תפי. הוא אומר, דווקא יש לסלק את הראשון, לטובת השני שמלמד יותר, על סמך מה? קינת סופים תרבה חוכמה. רשי, גם פה, נראה, כל שכן, כשאנחנו החשבנו אותו שני להעמיד אותו במקום הראשון, ייתן לב להיות למד יפה שדואג מקינת חברו שסוכו הוא מבניו שיביישנו בבני העיר. הוא אותו שני, הוא יהיה בתחושת תחושת מאוים תמיד, וזה כאן זה דווקא טוב, כי זה ישמור על איכות ההוראה שלו, שאותו שני, כי הוא תמיד בפחד שאותו שסולק יעשה לו בעיות. ואמר רבה, נמשיך בגמרא, הניטרי מקרי דרדקי, חד גריס ולא דייק, וחד דייק ולא גריס. יש כאן בחירה בין זה או זה. אני רוצה רק להדגיש שהבחירה זה בין שני מצבי של בדיעבד. אין כאן אחד שהוא מה שנקרא לכתחילה. אז מה הבחירה? אחד, גריס ולא דייק. מה זה? רשי אומר דגריס ולא דייק, שלומד הרבה ולא דייק בלימוד התינוקות שלא ישתבשו. הוא לא, אנחנו נראה בהמשך הגמר, הוא לא בודק אותם לראות אם הם, אם הם, אם הם קוראים נכון, אם הם, אם הם קלטו. הוא מתקדם ולא לא דואג לבחון את הילדים. יש שני שהוא דייק אבל לא גריס, אז למי להעדיף? אז רבא אומר מודבינה נהו דגריס ולא דייק. יש להדיב את זה שמלמד הרבה, הוא לא מדגדג, מדגדג לבחון אם הילד טועה או לא טועה, כי אפילו במצב שהוא טועה, שבשתה ממילא נפרא. עם הזמן, טעויות, נגיד, מתלבנות, או מחליקים עליהם, או הם נהיו מתוקנים עם הזמן. זה גישה אחת. רב דימי מנהרדה, הוא חולק על רב, אומר, מוטבינן דדייק ולא גריס, שבשתה טיפה דרעל ארל. רב דימי חושש שברגע שאדם לומד משהו עם טעות, כיוון דרעל ארל זה נהיה חלק ממנו. הוא לא נשכח, הוא לא נעלם, אלא עד רבה. אדם שלומד משהו בהתחלה באופן מוטה, זה יישאר אצלו. אולי אפילו זה יתקבע. בכל אופן, יש כאן מחלוקת רבה ורב דימי בנושא הזה. יש כאן קטע בסוגריים, ובצד, יש לנו הערה בכוכב, הסוגריים אינם לשם דילוג. זאת אומרת, אפשר לקרוא את הגמרא כאן ישיר, אלא מטרתם לשמור על רצף המימות של רבה. אז אם מדרגים על הקטע בסוגריים, מגיעים לעמוד ב', כמעט 10 שורות מראש העמוד, ושמה כתוב ואמר רבה, זה עוד משולש, לזה התכוונו לומר, אנחנו באמצע רצף של מימות של רבה, שזה ממשיך שם. למה בכל אופן יש הסוגריים? אז זה מתחים את הקטע שבו נרחיב בנושא של שבשת כיוון דעל על שאמר רב דימי. ובהערה שלנו בשוליים כתבנו בתוך הסוגריים, רב דימי מביא הוכחה לדבריו שבשת כיוון דעל על. אנחנו עכשיו נלמד כמו ישר תכתיב, מביא פסוק בתקופת דוד המלך ויואב שר צבאו, כי והיה מלחמה בין צבא ישראל נגד העמלקים, וכתוב כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל עד הכרית כל זכר באדום. ואדום הרי עשיו, עמלק הוא יוצא חלציו, אז מבחינתנו נדבר על עמלק. כי אתה לקמי דוד, אמר לי, כשיואב נפגש עם דוד, דוד המלך אומר, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', מהי תאמה עבדת אחי? למה עשית כך? כוונה, למה לא הרקת את הנקבות? אמר לי, תכתיב, תמחה את זכר עמלק. קראתי עכשיו בשיבוש, אבל זה מה שיואב אמר, שהתורה מצווה למחות את זכר עמלה, כך הוא הבין. עמלה וענן, זכר, קרינן. לא, אנחנו קוראים את הפסוק באופן אחר. זכר כוונה גם הנקבות. זכרים, נקבות, אפילו בהמתם. עמלה ענה, זכר עקיון. אבל לימדו אותי, זכר. עזר שיילי לרבי. יואב, נגיד ליתר ביטחון, לבדוק את הנושא, הוא פנה לרבו, מי שלימד אותו, אמר לי, איך אקריטן, איך לימדת את הפסוק, תמחה את, איך? אמר לי, זכר. המלמד לימד נכון. אנחנו רק מעירים שיש תוספות בסוף עמוד א', סימנו את זה עם כוכב כפול, ופה אני קורא מהתוספות בסוף חף א', עמוד א', פירוש רבנו חננאל, דרבי אקרי זכר קדין, והיינו רמייה. רמייה זה שייך להמשך הגמרא, שיש פסוק שהגמרא תצטט עוד מעט, ארור עושה מלאכת השם רמייה. זה מין רמאות במקצוע. אז והיינו רמייה, דלא אשגח למדע איך היא אבי קרי תלמידי. הבעיה של רבו של יואב, שהוא לא בדק את התלמידים לראות אם הם קוראים נכון. וכן נראה. אבל אין נראה לפרש שגם רבו טעה ולימדו זכר. אם כן לב רמיהו, זה נקרא טעות, זה לא נקרא רמיה. אבל רמאות במקצוע, בזמן שיש, וזה כמובן לרוחו של, זה דבר, כל זה מרב דימי, שיש להקפיד על, על מלמד שדייק, ומי שלא עושה כך, יכול להיות שזה לא, לאו דווקא לפי רב דימי, זה לכל הדעות שצריכים לדקדק, לבחון את הילדים שלהם לא, 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 לא לומדים את טעות, לא ממשיכים בטעות, עם טעויות. יש עדיין מקום לחלק בין רב דימי לרב, הרב לא כל כך חשש ברמה שבדיעבד, כמובן, כמו שאמרנו מקודם, אבל לכתחילה, לכל הדעות, המלמד צריך לבחון את הילדים, לבדוק, לוודא שלא לומדים עם טעויות. נחזור לגמרא. אנחנו ממשיכים בשורה חמישית מראש העמוד. אחרי שיואב שמע שבעצם המלמד לימד נכון, אבל מה? הוא לא בחן את תלמידיו, כולל הוא עצמו יואב. שקר סף סירה למקדלי, הוא שלף חרב להרוג את המלמד. המלמד שומע, מה אתה עושה? מה זה? המלמד, תכתיב, ארור עושה מלאכת השם רמיה. המלא, אז המלמד, בסדר, אתה צודק שעשיתי עוול, אבל מה? שבקי אלא הוא גברה, הוא מדבר בגוף שלישי, אבל הוא מתכוון לעצמו. תעזוב אותי, דליקו ברור, אני אשאר בברור, הארור כוונה זה ה, מה שכתוב, מה שכתוב בפסוק, שאני ראוי לכללה, אבל אל תהרוג אותי. המלא, יואב, עונה. כתיב, המשך הפסוק, כתוב, וארור מונע חרבו מדם. זאת אומרת, אם אני לא אקטול אותך, אז אני אקבל ארור, אני אקבל כללה. מה היה באמת? איקה דם מקטלי, ואיקה דם מלא קטלי. יש אומרים שהוא באמת רצח אותו, הוא הרג אותו. ויש אומרים שלא. ואמר רבה, רשימה של מקצועות, מקו ינוקה, שטלה, טבחה, וומנה וסופר מטה. כל אלו כמותרים ועומדים לנו. זאת אומרת, אפילו בלי התראה אפשר לסלק אותם במקרה שהם טועים או מקלקלים. בואו נחזור על כמה מהם. מה זה מק ינוקה? הוא מלמד תינוקות. הגמרא עוד מעט תסביר שהבעיה של המק ינוקה שאפשר לסלק אותם אפילו בלי התראה מוקדמת, בגלל שהם כשהם טועים אומרים הפסד, זה הפסד דלא הדר, זה להפסד שאינו חוזר. אז מה ההפסד שאינו חוזר שמלמד תינוקות יכול לגרום? אז יש כאן דיון מעניין, ונפנה ביחד בתוספות. תוספות השני בדף אומר מקי דרדקי, כאן בגרסה שלנו מקי ינוקה, אבל זה אותו דבר, דרדקי זה ילדים. פירוש בקונטרס, תוספות מצטט את רשי, אבל איפה? בהמקבר, בפרק המקבר בסוף בו ומציע. דהבי פסדה דלא הדרה, זה נחשב הפסד שלא חוזר, משום דשבשתה כיוון דעל על. אחרי שילד לומד טעות, זה נשאר. וקשה לרי. לרי, הפירוש של רשי בו ומציע הוא קשה לקבל. למה? דה רב הגופי, כאן אנחנו באמצע מימרה של רבה. רבה עצמו יתלה ליר דשבשת ממי לנפקה. הבעיה של שיבוש הוא לא נורא, הוא דווקא עם הזמן אז עובר, עוזב, נשכח. אז זה לא הפסד שאין לו תקנה. אז מה ההפסד במורה ילדים שניתן להגדיר אותו כהפסד שאינו חוזר? ויומרי דהווה פסידה דלועדר, דאותה שעה שמלמד להם טעות הם מתפתלים, ואותה שעה אין יכולים להחזיר לעולם. אי אפשר להחזיר את הזמן. זה אמרה של התוספות שצריכים לחשוב, להתבונן בזה הרבה מאוד. במילים אחרות, לימוד טעות, אם מורה מלמד טעות, אז הטעות זה לא תורה. אם אדם למשל מלמד שחג החנוכה זה חג של 9 ימים, זה לא נכון, הוא 8 ימים, לא 9 ימים. אז בזמן שאדם מלמד, או אדם אומר שקורבן פסח מביאים אותו מפרה, זה לא נכון. קורבן פסח זה מצון, מכבש למשל, לא פרה. אז באותו שעה שהוא מלמד טעות, הם מתפתלים, זה לא נחשב לימוד תורה, זה בטלה, זה ביטול תורה. אז חומר למחשבה יש פה באופן כללי, שאדם בכלל, אדם לומד, אם יש אפשרות, יש בהישג ידו של אדם אפשרות ללמוד בצורה נכונה, בצורה מדויקת, בצורת אמת, ואותו אדם לא מנצל את האפשרות הזאת ולומד עם אפשרות של טעויות, הוא צריך לעשות חשבון נפש האם זה נחשב לימוד תורה. כמובן, אם אדם נמצא באי בודד ואין לו עזרים ואפשרויות ללמוד נכון, אז ויש לו רק ספר והוא עצמו ואין לו שום כלים, אמצעים חוץ מעצמו, אז בסדר, אז הוא מתמודד עם המצב הזה. אבל בזמן שיש לאדם ספר ויש עזרים ויש מי לשאול ויש עוד כל מיני, ואדם אומר לא, לבד לבד לבד, כמו ילד שלא רוצים שיעזרו לו ללכת, אז מה הוא לומד באותו שעה? אולי הוא לומד טעויות, וצריכים לקחת בחשבון דבריו של הרי פה, מה הגדר של לימוד טעות. אנחנו נחזור לגמרא, ויש לנו רשימה של מקצועות, אמרנו מלמד תינוקות, שטלה זה מי ששותה לנטיות, טבחה שוחט, אומנה הוא מקיז דם, וסופר מטה, גם סופר מטה, רשי, יש תוספות למעלה, סופר מטה, תוספות, לא כמו שפירש בקונטריס, כותב ספר תורה בטעות, דין זה פסידה, זה לא הדר, אתם יכולים להגיעו, אפשר לתקן ספר תורה שנכתב עם טעות, אלא כדי פרישית ליהו, יש תוספות בעמוד א', דימה מסר סופר, שם הרח פירש כותב שטרות. אם אתה כותב שטר עם סכום לא נכון, ויש אדם קיבל שטר כזה מלווה עם שטר, והוא גובה סכום לא נכון, זהו, אז או שהוא מרוויח שלא בצדק, או מפסיד שלא בצדק, אבל אין מה לעשות, זה מה שכתוב בשטר. אז זה הפסד, אתה לא חוזר. בעניין השטלה יש תוספות שטלה, ואם תאמר מי פסידה איקה אי יפסיד ישלם, מה הפסד? אם העסקתי בן אדם לשתול שתילים והוא לא קלקל, אז הוא יפצה אותי, מה כאן העניין של הפסידה דלא הדר? ויש לומר דינו מפסיד, אלא שפושע שאין הנטיות גדלות כמו שהוא יורד לגדל. לא שהוא לא נטע, הוא נטע, הוא שתל את השתילים, אלא הוא לא דאג לשתול אותם בצורה הכי מובחרת, אז הן גדלות, אבל לא כמו שהיו יכולות. אז זה נחשב הפסידה דלא הדר. אומנה מקיז דם, כמובן יכול להרוג את הבן אדם אם מקיז יותר מדי. אנחנו ממשיכים בגמרא, כללה דמילתא. הכלל שניתן להגיד על פי הדוגמאות, כל פסידה דלא הדר, כל הפסד שלא חוזר, שהפסד, זה הפסד, מה נקרא, הפסד טוטלי או גמור, מותרה ועומד הוא. מותרה לשון התראה. הוא נחשב מותרה מראש, ואם הוא מקלקיל, אפשר לסלק אותו על המקום, בלי שמטרים לו מראש. לפני שנתקדם בגמרא, קודם כל רואים פס אלכסוני, שזה מראה שההמשך הגמרא זה כבר חשיבה חדשה, לא, זה אינו המשך בנושא של חינוך. ובצד יש לנו נושא כללי, נושא די אקטואלי ודי בוער, תחרות בפרנסה ופתיחת עסקים. פתיחת עסקים במסגרת תחרות. הנושא, כוונה נושא מיידי, כתבנו, דינו של רבונה, בן מבוי זה, שיש לו עסק, אנחנו נזכיר, רחיים, הוא תוכן תמורת תשלום, תוכן תבואה, כמח, עבור תמורת תשלום, אז יש לו עסק קיים. אסור, אפילו לבן אותו מבוי, אנחנו אומרים, אפילו, תראו עוד מעט החידוש, אפילו לבן אותו מבוי, אסור לו לפתוח עסק מתחרה. וקל וחומר שאסור לבן מבוי אחר לבוא לכאן. אחרי שנקרא את דינו של רבונה, יופיעו בגמרא מעוינים, ואנחנו נתייחס לזה עכשיו. כתבנו, המעוינים האלו הם שלבים של התייחסות הגמרא לרבונה. בהתחלה, אנחנו קוראים זה אחד, יהיו שני ניסיונות לשייך דינו למקורות תנאים, אמנם בצורות שונות. למה אני מתכוון? בניסיון הראשון פשוט מנסים להביא סיוע תנאי לדבריו של רבונה. בשלב השני הגמרא תגיד שאוקיי, אולי הניסיון לסייר לו לא צלח, כי במקום מדובר במשהו אחר. אבל אולי רב הונה הוא תואם לשיטה בתנאים רב יהודה, אבל הבעיה הוא לא כרבנן. אז זה יש שאלת רב הונה, האם נעמיד את דבריו של רב הונה הוא אמורה כדברי יחיד מול הרבים, וזה כמובן לא טוב לרב הונה. הגמרא תענה לזה. אחר כך יש יופיע מילה מיטיבי, הוא בגמר הזה הוא מקשר אפונה ממקור תנאי, ובשלב האחרון אנחנו נגיד תנאי שדינו של רבונה שנוי במחלוקת תנאים. עכשיו הגמרה, אמר רבונה, היי בר מבואה דאוקי רחיה, הוא העמיד רחיים להרוויח ממנו, ואתה בר מבוא חברי וכמוכי גבי, ובן מבוי אפילו מאותו מבוי, וכל שכן אם מדובר בן מבוי אחר, ובר מבוא חברי הוא בא וגם כן מעמיד לחיים, דינה הוא דמעקב אילויה דיאמלי, אותו ראשון יכול לעקב ולומר כפסקית לחיותי, אתה פוסק, אתה עוצר לי את ההכנסות, אתה מפסיד ממני לקוחות. למה מסיילי? כאן יש מקור ששייך לדייגים, וכתוב פה מרחיקים מצודת הדג מן הדג כמלוא ריצת הדג. וכמה, מה זה כמלוא ריצת הדג? אמר רבא בר אבונה עד פרסה. מה תיארנו פה? יש דייג, הוא פורס רשתות לצוד דגים. יש עוד דייגים באזור, בסדר, אבל תרחיק אתה, תרחיק, אתה מהשני, אתה רוצה גם כן לדוג, תתרחק ועד פרסה. זה מה שנקרא כמלוא ריצת הדג, כי תוך פרסה, פרסה, ארבע מילים, כמו בערך ארבע קילומטרים, בתוך התחום הזה הדגים מזהים את מקור מזונם. עכשיו אנחנו אולי נפנה לרשי, כי הוא מסביר עוד יותר. מרחיקין מצודת הדג מן הדג, צייד שנתן עיניו בדג. הוא התבונן באוכלוסיית הדגים, עד שהכיר חורו, עד שאותו צייד, הדייג, הכיר את החור שממנו ניזון הדגים, מרחיקים שאר ציידים מצודתם משם. אלמה, אף אגב דלא זכה בי ולא מתה לידי, אותו צייד שני, לא זכה בדג, לא צד אדם, זה לא הגיע לידם, מרחיקים משם, אתה צריך להתרחק. דיה מלא, כפסקית לחיותי. הראשון יכול לטעון, נשמע, אתה פולש לתוך התחום שלי, לתוך התחום הפיזית שלי. אז לכאורה זה סיוע לרבונה, שאמר שאם יש עסק קיים, כמו פה יש הדייג הראשון, אדם שני לא יכול להתקרב, אל תפתח פה באותו מבוי איפה שאני כבר יש לי את העסק, אז אל תפרוס את הרשתות שלך באזור פה שאני אמצא. הגמרא ממשיכה אבל דוחה, זה לא הסיפור עם הדגים, לא מסייע לרבונה. שני דגים דיהבי סיירה, מיד רשי, שני דגים דיהבי סיירה נותנים עין, הדגים נותנים עין בהבטם להיות רגילים לרוץ למקום שראו שם מזונות. הילכך, כיוון שהכיר זה חורו, ציינו את זה ברשי הקודם, מאחר שהדייג הוא זיהה את החור של הדגים ששם נמצא מזונתם ונתן מצודה ומזונות בתוך מלוא ריצתו. יש מבחינת הדגים איפה שהם נמצאים, יש להם נגיד מסלול שחייה עד שהם מגיעים לחור, מסלול נגיד מסלול ישיר לחור. הדייג מה הוא עושה? הוא שם רשתות וגם שם מזון דגים, פיתוי או פיתיון בתוך הרשת שם, ואותו דייג מאחר שהוא הכיר את תנועת הדגים, בטוח הוא, רשי אומר, בטוח הוא שילכדנו תהב אליי. אז הרמה של ביטחון שיש לדייג זה עד כדי כך, זה כמאן דמטה לידי, זה כאילו הדג כבר ניצון. ונמצא חברו מזיקו עם אותו מתחרה דייג שני, הוא יתקרב לשם עם הרשתות שלו, אז זה באמת מזיק לאותו ראשון. אז רמת הפגיעה של הדייג השני לראשון, הפגיעה יותר חמורה מהיחס בין המדת ריחיים שניים אחרי שיש כבר תוכן ראשון. אבל הכה, מי שבא אצלי יבוא, מי שבא אצלך יבוא, כאילו אין כאן לקוחות שכבר נקרא שבועים אצלי. אתה פתחת כבר את עסק שלך, אז יש לך יש לקוחות שיבוא אצלך, ואני פותח פה, יש אנשים שיבואו אצלי. שוב אני מדגיש, רמת הפגיעה של דייג שני כלפי הראשון הוא מכה גדולה יותר מפתיחת ריחיים שני בזמן שכבר יש תוכן ראשון. חזרה לגמרא, אמר לי רבינה לרבה, למה רב הונה דאמר כרב יהודה? האם יש לומר שרב הונה הוא כמו שיטת רב יהודה, ודהיינו שיטת יחיד ולא כמו הרבנן? הוא לא, הוא אומר דבר שהרבנן יחלוקו עליו, דתנן. מה אומר רב יהודה? רב יהודה אומר, לא יחלק חנווני כליות וגוזים לתינוקות. הזכרנו אגב בסוגיה הקודמת שתינוקות נשלחו על ידי אבותיהם לחנויות, זה כשלמדנו את המשנה עם אהב אמינה שמדובר בתינוקות שמגיעים לחנויות, אז יש כאן את התופעה הזאת שתינוקות מגיעים לחנויות ובעלי חנויות יכולים לפתות את הילדים בזה שמחלקים להם כליות, חיטה תלויה, ממתקים בלשוננו. אז כנראה הילדים אכלו בריא, אז מה היה ממתקים בשביל הילדים? כליות וגוזים. אז הרב יהודה אומר שחנווני שאל תעשה את זה, אל תנסה לפתות ילדים לבוא אליך מפני שמרגילן לבוא אצלו. ורבינו גרשום למטה, יש לנו כוכב, אפשר לקרוא ביחד, מפני שמרגיל התינוקות לבוא אצלו ומצי למי מלא שער בעלי חנויות כפסקת לחיותי, אתה מפריע לנו לפרנסה. זה אותו ביטוי שראינו אצל רב הונה, שהראשון טוען כפסקת לחיותי. אז זה מה, זה עמדה שנוקט רבי יהודה, שאחרים יכולים לטעון כך. ומה בא בהמשך המקור בגמרא? וחכמים מתירים. לפי החכמים, אין כזה דבר כפסקית לחיותי. אתה עושה, אני עושה. מה מפריע לך שאני מחלק כליים וגוזים? הגמרא אומרת, לא. זה לא נכון להגיד שרב הונה הוא מסתדר רק עם רבי יהודה. אפילו תימא רבנן. הדין של רב הונה הוא דין שגם הרבנן פה יסכימו איתו. עד כאן, לא, פליגי רבנן, על ידי רבי יהודה, הטעם, יש מחלוקת בין תנקם, בין רבי יהודה וחכמים במקור שקראנו, למה חכמים מתירים את התחרות הזאת, אלא דאמר לי, זה שמחלק כליות וגוזים יכול לפנות לעסקים האחרים שם, ואומר, ענה כמפלגינה אמגוזי, אני מחלק אגוזים, את לא, שוויסקי, אתה תחלק ממתק אחר, שוויסקי, שקדים. אני לא פולש כזה, אני לא מתחרה לא הוגן בזה שאני מחלק את זה, כי כמו שאני מחלק אגוזים, אתה תחלק שקדים. אנחנו יכולים לתפקד באותו רמה. אבל הכה, זה שהעמיד תחילה את הריחיים, הוא היה באותו מבואי, מה שנקרא, עסק בלעדי. אפילו רבנן מודו, אפילו רבנן, בוא, בעניין חלוקת הממתקים, הם יודו לי מה שרבון אמר, דיום עלי, אותו ראשון אומר, מה פתאום שאתה בא? אני כבר היה פה, כפסקית לחיותי, אתה מפריע לי, אתה פולש לתוך ההכנסות שלי, הפרנסה שלי. לא כן במקור התנאי, ששם דובר בעסקים קיימים, זה לא עניין של ראשון ושני, כולם היו קיימים, והשאלה רק שם היה בעניין חלוקת פיתויים לילדים, אז שם הרבנן מקילים, שכולם יכולים לתפקד באותו רמה. מה שאין כן אצל הדין של רב הונה, זה לא עניין כולם באותו רמה, היה רק אחד ראשוני בלעדי, אז אין זכות לשני לפלוש לפרנסתו באותו מבוי. מטבעי אנחנו כאן נקשה על רב הונה, עושה אדם חנות בצד חנותו של חברו ומרחץ בצד מרחצו של חברו, מרחץ שמהווה מקור הכנסה לאותו בעל המרחץ. ואינו יכול למחות בידו, הראשון לא יכול למחות, מפני שיכול לומר לו, אתה עושה בשדוך שלך ואני עושה בתוך שלי. זה לא נשמע בכלל כמו רב הונה. אז קושיה על רב הונה ממקור תנאי, מה יש לרב הונה לומר? תנאי היא, רב הונה יכול לענות, הנושא הוא מחלוקת תנאים, ואני פסקתי כדיה המחמירה, המקבילה, דתניה, נביא פה מקור תנאי. אני רק רוצה לציין מראש, שבסוף המקור, שרואים אותו במסגרת, מופיע רבי שמעון בן גמליאל, והוא אומר, אף לשכנו כופהו, והדעה הזאת של רבי שמעון בן גמליאל, זה מה שתואם, או על זה מתבסס, רב הונה. מה כתוב במקור? תניא, כופין בני מבואות זה את זה שלא להושיב ביניהם. ואני מדגיש פה מה שכתוב, כופין בני מבואות, כוונה מי שבא ממבוי אחר, מי שבא מבחוץ. אז את המקומים יכולים להתנגד שלא להושיב ביניהם לא חייד ולא בורסיקי, זה מהבית אורות, ולא מלמד תינוקות, ולא אחד מבני בעלי אמונות, ולשכנו אינו כופהו. שכנו הכוונה אדם מאותו מבוי, אז אם זה שני אנשים מאותו מבוי, אז הראשון לא יכול לחוף או לעצור בעד השני בין אותו מבוי מלפתוח גם כן. אז זה לא כמו רב הונה. רבי שמעון גמליאל אומר, אף לשכנו כופהו, זה כמו רב הונה, שהראשון יכול להתנגד אפילו שכנו מאותו מבוי. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה בצד, יש לנו נושא מבנה, קראנו פה תחרות בעסקים. פס הכפול מדגיש את השם של לרב הונה, ברי לב יהושע, שני קצוות. פשיט עלי, אני אקרא את זה עוד פעם, לרב הונה ברי יהושע, שני הקצוות, אנחנו נבין מה זה הקצוות, שני הקצוות פשיט עלי. מי שבא להתחרות, מעיר אחרת, אסור לו. מאותו מבוי מותר לו. באי לי, מצד אחד אנחנו בסימונים אנחנו מדגישים עם פס מנוקד כזה, נקודות נקודות, המילה פשיטה, יש אמרנו שתי נקודות שהן ברורות ופשוט לרב הונה ברי יהושע, אבל אחר כך באי למצב ביניים. יש מצב ביניים שלא ברור לו, ומה מצב הביניים? מאותו עיר אבל ממבוי אחר. עכשיו הגמרא, אמר רב הונה ברי יהושע, פשיט עלי בר מטה בר מטה אחריתי מצי מעכב. בן אדם שיש לו עסק בעיר פלוני יכול לעצור או להתנגד לבואו מעיר אחר לפתוח עסק דומה. אבל מה, ואי שייך בקל גדח, עם אותו אדם מהעיר השני הוא משלם מיסים לאותו עיר ראשון, למה ואיך וזה, זה כבר לא צריכים להתייחס לזה, אבל מבחינת עובדה הוא משלם מיסים לאותו מקום ראשון, לא מצימה כיף. הבן אדם שגר באותו עיר ראשון לא יכול לעצור בפני אותו אדם שני מעיר אחר שמשלם מיסים לעיר הראשון. אני רק אגיד שבאופן פשוט, בלי כאן להיכנס לפרטי פרטים, כי יש הרבה פרטים שמדובר במתחרה, איפה הוא מתחרה? הוא מתחרה באיזושהי, באותו מבוי, הוא בא, כוונה בא מעיר שני להתחרות באותו מבוי, להתחרות באותו שכונה, או באיזו נקודה בתוך העיר מרוחק מפה. לא ניכנס לזה בדקה הזאת. מה שכן, שלמרות שהבן אדם בא מעיר שני, מאחר שהוא משלם מיסים לעיר הראשון, אז אנשי העיר הראשון לא יוכלים לעצור בעדו מלפתוח עסק דומה באותו עיר ראשון. מה עוד פשיטה לרבון הבא משואב? בר מבוע, הבר מבוע תנפשי, בן מבוי, נגיד, לבן אותו מבוי. נגיד לפתיחת עסק מתחרה, לא מצי מעכב. זה כמו שיטת הרבנן שראינו במקור הקודם, שכתוב שם, ולשכינו אינו כופהו. ביי רבונה רב ישוע, מה יהיה הדין פה? אמרנו מצב ביניים, בר מבוע, הבר מבוע אחינה, מאי. זה שני אנשים מאותו עיר, אבל השני הזה רצה, הוא בא ממבוי אחר ורוצה לפתוח עסק מתחרה למבוי הראשון, שכבר יש אותו עסק, אותו סוג עסק, תקו. אז אפילו רב הונא ברשוע, זה לא, זה דבר שנשאר לא תשובה. יש לנו עוד סימון, צורת הרגש, שוב בשוליים איפה שהיינו מקודם, נקרא מה כתבנו. המילה הוא מודי או מודה, זה המילה המודגשת פה, אנחנו נראה אחד פה ושורה שנייה בדף חף ב' עמוד א', שני מקרים ששיטות דליאל מודים שההלכה יש שונה ולכולה. זאת אומרת, ראינו דבריו של רב הונא מקודם וגם שמענו דברים מפי רב הונא ברי ויהושע, והם כעת יגידו הלכות שהם שונים, הלכות בוא נגיד לכולה ממה שהם אמרו מקודם. יהיה יותר ברור כמובן כשנתקדם בגמרא. אמר רב יוסף, יש גם, יש לציין שיש לנו חץ, והרבה מהסימונים שלנו לאורך השס מבוססים על אמרות של רשי פה ושם. תראו, רשי פה הוא מודה רב הונא דאמר ליעל, עצם זה שאומר את זה דאמר ליעל, זאת אומרת צריכים לפנות אחורה, דאמר ליעל בר מבוא דוקי ריחי וכו', ואנחנו ניצלנו את ההערה הזאת בכתיבת בציור החיצים שמפנה לאן, למצוא איפה זה בפעם הראשונה שהוא אמר את זה. אז אחרי בגמרה הוא מודי רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב. אם זה עניין של מלמד תינוקות, נכון ליעל רב הונא אמר שעניין של מתחן או תוכן תבואה, בן אדם שאפילו מאותו מבוי לא יכול לפתוח עסק מתחרה, אבל אם זה מדובר במלמד תינוקות ויש מלמד תינוקות והוא מקבל הכנסות מזה, כמובן הוא לא יכול להתנגד למלמד תינוקות שני מללמד גם הוא. ורשי מוסיף נימוק, הוא אומר שלוש שורות מסוף פירושו של רשי, שמתוך כך יזהרו באומרתם שיראו זה מזה, דאמר מו קינת סופים תרבה חוכמה. אז אנחנו נתקדם בגמרא. מה שנראה עכשיו בראש דף חף בעצם מה שרשי עכשיו הזכיר, דאמר מו, למה לא יכולים לעצור בעד השני מלהיות גם כן מלמד תינוקות, דיום אמר, קינת סופרים, אנחנו בראש, דף חבד עמוד א', קינת סופרים תרבה חוכמה. זה יגום ליתר דיוק ותועלת בכל ההוראה שם. אמר רב נחמה בר יצחק, הוא מודה רב הונה ברד רב ישוע. למרות שלפיו, אם מדובר באדם שבא מעיר שני, שרוצה לפתוח עסק באותו עיר ראשון, רב הונה בר ישוע אמר שאנשים שמעיר ראשון יכולים לעצור ביד מישהו, בוא נגיד, מישהו זר, מישהו מעיר שני שמנסה לבוא לכאן. אבל הוא מודה ברוכלים המחזירים בעיירות, זה לא מצי מעכב. אלו הם סוחרים בתכשיטי או בסמים של נשים. דיאמרמו, עזרה תיקן להם ניסה שיהיו רוכלים מחזירים בעיירות, כדי שיהיו תכשיטים מצויים לבנות ישראל. כדי שנשים יהיו במיטבן, במיוחד כלפי בעליהן, אז עזרה תיקן שיהיה כזה דבר, שהרוחלין, הסוחרים האלו, יכולים לנסוע מעיר לעיר עם מרקולתם ולמכור. עכשיו יש אבל הגבלות פה. והני מילי להדורי. מה שמותר זה להדורי, אבל להגבוי לא. עכשיו, מה זה להדורי, מה זה להגבוי? רש"י, שורה רביעית. להדורי, לחזר ולסבב במבואות העיר ובבתים על כל הרוצה לקנות, ואחרי כן ישוב לעירו. הוא לא פותח פה בסטה באותו עיר שני. הוא, כמו שרש"י אומר, מסתובב, דופק בדלתות, אתם רוצים לקנות, כן, בסדר. ומיד אחרי שהוא גומר את הסבב שלו, הוא חוזר הביתה לעיר שממנו הוא בא. אבל הגבוי לא, אבל כפי שתיארנו, הוא בא מעיר שני, בא לפה, ופותח בסטה עם המרקול שלו, זה לא. אבל יש, יוצא מן הכלל עכשיו, אבי צור במרבנן הוא, אם אותו סוחר תכשיטי נשים הוא גם כן תלמיד חכם ששעות רבות מהיום שלו הוא יושב רחון על הספר, הוא לומד תורה, אפילו להגבוי נמי יש לו היתר, אפילו הוא בא מעיר שני, הוא בא לפה גם לפתוח בסטה. מה העניין? בואו נראה את זה ברש"י. ואיצו מהבנן הוא דתריד בגרסה, טעות בגרסה, הוא מתרכז בלימוד תורה שלו, אבל בן אדם גם צריך פרנסה. אבל מה, מאחר שהוא כזה, שהוא טרי בגרסה, ולא הוא חי לדורי, זה לא דרכו להסתובב, לדפוק בדלתות, אפילו להגבוי נמי. הגמרא ממשיכה, כי הד רבה, שרה להו לרב יושיע ולרב עובדיה להגבוי, זה לא כהיל חיטה. רבה התיר לשני האנשים, שני הרבנים האלו, הביטוי הזה מאוד מתה דלוגית, הכוונה לפני משועת הדין. זה לא כשורת הדין, אלא לפני משועת הדין. מה איתה? למה רבה התיר להם מה שהוא לא היה מתיר לסתם אדם מן השורה? כיוון דרבנה נינו, עתו לטרדו מגרסאיו, מאחר שהם תמיד חכמים, הם מצפים מהם גם כן להסתובב, לדפוק בלטות, ובניגוד לפתיחת בסטה שאנשים יבוא אליהם, אז מה יהיה עם הלימוד תורה שלהם? זה ילך פייפן. אז מאחר שיש דאגה לא להטריד אותם בגרסאיו, אז הוא התיר להם לקבוע מקום באותו עיר שני למחירת מרקותם. כעת אנחנו נעצור בנקודה הזאת לשיעורנו היום.